אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
הפרדיגמה מודעת עוני שנולדה בשילוב שבין עבודת השטח לרעיונות תיאורטיים בתחום העבודה הסוציאלית יצאה מגבולותיה של האקדמיה והגיעה אל כתליו של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. בפרק הרביעי שלנו יחד פרופסור מיכל קרומר נבו, חוקרת בחירה ומרצה במחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון בנגב, תספר לי גיל מרקוביץ' על הטמעת הפרדיגמה בתוכניות מגוונות שנועדו לשפר את מצב העוני בישראל. שלום מיכל.
היי גיל.
אנחנו ממשיכות את המסע ויש כאן איזושהי נקודה ששווה להתעכב עליה רגע, משום שנראה לי שהמעבר הזה מהאקדמיה אל משרדי ההוצאה לפועל, המשרדים שבעצם מחליטים את ההחלטות ומוציאים את התוכניות לפועל, המעבר הזה הוא די נדיר, או אולי ככה לפחות לאזרחית מן השורה מהצד נראה שכל מיני רעיונות תיאורטיים, גילויים, מחשבות מעניינות, לא תמיד חוצות את הגבול האקדמי החוצה אל מה שיש מבחוץ. וכאן יש לנו דוגמה מעניינת שזה כן קרה.
כן, זה נכון. אני חושבת שלפעמים זה קורה, זה לא פשוט שזה יקרה. אקדמאים צריכים לעשות איזשהו מאמץ מיוחד בשביל לתרגם את המחשבות שלהם ואת המחקרים שלהם למשהו שהוא באמת יהפוך להיות פרקטי, וגם השדה, גם אנשי המקצוע או קובעי המדיניות, גם הם צריכים לעשות איזשהו מאמץ מיוחד בשביל להתחבר, ואני חושבת שכאן זה קרה, וזה באמת קרה די בגדול, כן. ודי באופן מיוחד, כי כן. אני באמת עזבתי את האוניברסיטה לגמרי לשנה שלמה, ובעצם הייתי מושאלת מהאוניברסיטה למשרד הרווחה.
אז תכף תספרי לי איך זה קרה, אני רק רוצה שניתן רקע, מה קרה באותן שנים, תמקמי אותי גם בציר הזמן, מה קרה באותן שנים שגרם לשינוי הזה או לצורך הזה, לפנייה אלייך או שמה יוזמה שלך, אז תספרי לי קצת.
אני חושבת שקרו כמה דברים במקביל, יכול להיות שזה גם קשור אפילו במחאה החברתית, זאת אומרת,
של
זה קשור,
2011.
של 2011, שגרמה לזה שדווקא לא בהכרח, למרות שהמחאה החברתית לא בדיוק עסקה בעוני במובן הזה שאני מדברת עליו, עסקה יותר באמת בשאלות גם של מעמד בינוני, אבל כן דרך השיח שהיא פתחה, אז התחדדו גם שאלות של עוני. במקביל, קרו דברים בזירה הפוליטית. מי שהיה אז שר הרווחה, שזה היה כחלון, החליט להקים את ועדת הללוף, להקים ועדה שתעסוק, שתציע לקובעי מדיניות, עקרונות למדיניות, למאבק בעוני. זה קרה גם בעקבות הרצון והצורך של מדינת ישראל להוכיח ל-OECD שאנחנו מסוגלים להוריד את שיעור העוני, כי שיעור העוני בישראל הוא הגבוה ביותר בין מדינות ה-OECD. והוא בעצם כמעט כפול מהממוצע של ה-OECD.
וואו.
ובעצם אנחנו, מדינת ישראל, הייתה צריכה להוריד את שיעור העוני, או התחייבה, או רצתה להוריד את שיעור העוני, לקרב אותו אל הממוצע, כדי לא לסבול מסנקציות שונות שהארגון איים בהן.
שזה, אם אני לא טועה, הנתונים הם מ-19% של משפחות שנמצאות מתחת לקו העוני, היעד היה להביא ל-11%.
נכון, 11.1 זה הממוצע. נכון, נכון. שזה פער גדול, שזה דורש עבודה רבה.
כן.
ושינויים גדולים. היה עוד משהו ברקע של כל זה, שבאותה ממשלה, אני מדברת כרגע על 2013, גם שר האוצר, מי שהיה אז שר האוצר יאיר לפיד, וגם שר הרווחה, וגם שרת הבריאות, וגם שר החינוך, בעצם כולם היו מאותה מפלגה. והייתה אפשרות, או היה איזשהו ניסיון כזה לחשוב, שאפשר באמת יהיה לעשות איזשהו שינוי במדיניות החברתית, באמצעות השילוב המיוחד הזה. ועם הרוח הזאת, אלי אלאלוף, שאחר כך הפך להיות חבר כנסת, ובאותו זמן הוא היה בעצם, לפני כן הוא היה מנהל או מנכ״ל או יושב ראש של קרן סקטה רשי, קיבל את המינוי הזה למנות ועדה של מומחים שתעסוק ב... שתציע קווי מדיניות למאבק בעוני. הדבר המיוחד שהוא עשה, שהוא היה באמת יוצא דופן וייחודי ביותר, שהוא החליט שלא לעסוק במאבק בעוני רק דרך תעסוקה והשכלה.
שזה הדברים, הערוצים המקובלים?
נכון. שבדרך כלל כשמדברים על מאבק בעוני עד אז, מדובר על הגברת התעסוקה, ובעיקר הגברת התעסוקה בקרב נשים ערביות וגברים חרדים. שאלה בעצם שתי קבוצות האוכלוסייה הפחות מועסקות. וכמובן גם כל אותם המובטלים, המקבלי הבטחת הכנסה, שהם נחשבים לאוכלוסייה... אולי אני צריכה להגיד שתי מילים על הבטחת הכנסה, שזו הקצבה הכי 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 נמוכה שהמדינה, המוסד לביטוח לאומי, משלם לאנשים שבעצם לא זכאים לשום קצבה אחרת, כל קצבה אחרת היא תהיה גבוהה יותר, כל קצבאות אחרות יכולות גם לבוא בנוסף להכנסה, קצבאות אחרות, ובסופו של דבר ההכנסה היא גבוהה יותר. קצבת הבטחת הכנסה, כדי לקבל אותה, אדם צריך... לקבל אישור של שירות התעסוקה שהוא בלתי ניתן להשמה לתעסוקה, שהוא לא יכול לעבוד בעצם מסיבות שונות, ושהוא צריך לעבור מה שנקרא מבחן אמצעים, הוא צריך להוכיח שאין לו בעצם שום הכנסות אחרות ושום אמצעים אחרים. והוא באמת צריך להוכיח שהוא באמת...
מחוסר כל באפשרות של לחלקל את עצמו נכון, בשגרה.
נכון. והקצבה הזאת היא באמת קצבה נמוכה ביותר שקשה מאוד להתקיים ממנה. היא קצבה של, תלוי בגודל המשפחה, אבל היא קצבה שהסכום הגבוה ביותר שלה הוא פחות מ-3,000 שקל, גם למשפחה עם מספר ילדים, מעל שני ילדים, עם 4 ילדים או 5 ילדים. וזהו, וזה מחויב בזה שאין מקורות הכנסה אחרים.
כן.
יש אפשרות לאנשים עובדים לקבל השלמת הכנסה, יש עם זה כל מיני משחקים, אבל אנשים שאין להם הכנסה נוספת, זו הכנסה שממנה הם אמורים להתקיים.
כן.
אז בעצם, כל אותם האנשים האלה, שיש תמיד סימן שאלה בחברה לגבי כמה באמת הם בלתי ניתנים להשמה לתעסוקה, ולמה בעצם הם לא הולכים לעבוד. זה מעורר הרבה מאוד חשדנות כלפיהם. אז אני אומרת, האוכלוסייה הזאת, שזה הרבה פעמים נשים חד-הוריות עם ילדים קטנים, זה אנשים שיש להם ברקע שלהם התמכרות לסמים, לפעמים זה אסירים לשעבר שקשה להם מאוד 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 להשתלב בשוק התעסוקה בגלל חסמים שונים. אז זה באמת משפחות מורכבות שסובלות ממאפיינים שונים של מצוקה. וזאת קבוצת אוכלוסייה מאוד מושמצת. שהיא קרובה לליבי, ושאני דווקא אוהבת לחשוב על איך להיות איתה.
להיות
על איך להתייצב לצידה.
נכון, מונח שלמדנו בפרק הקודם.
כן. אז אני חושבת שאם אני חוזרת... אז אם אני חוזרת לוועדת הללוף...
לדבר הייחודי שהללוף נכון, עשה.
שלא לדבר רק על תעסוקה, אלא להבין שעוני זה תופעה רב-ממדית, שיש לה היבטים שקשורים למערכת החינוך, והיבטים שקשורים למערכת הבריאות, וכל הדברים האלה, כמו שאמרתי בפרק הקודם, כמו שדיברנו בפרק הקודם, שבאמת עוני יוצר, קשור כאילו לאיזה מין מערכות חברתיות שמחושקות זו בזו ויוצרות את החסמים הייחודיים האלה,
כן.
שבגללם קשה לאנשים לפרוץ את העוני הזה.
אני מניחה שזה לא היה ידע חדש שהמערכת הזאת היא מחושקת, כמו שאת אומרת, ושהדברים שלובים, שזורים זה בזה. אז זה די מפתיע אותי שזאת הייתה מחשבה חדשה, זאת אומרת, בלי לקחת את, בלי לגרוע קרדיט מהללוף, כן? זה מפתיע אותי שזו הייתה מחשבה חדשה להביא בחשבון את כל השיקולים האלה שמחושקים בתוך המילה עוני ובתוך המצב של העוני.
יכול להיות שזה נשמע טריוויאלי, אבל זה בכלל לא טריוויאלי בקרב קובעי מדיניות. תחשבי, אם חושבים על זה ככה, אז בעצם כדי להיאבק בעוני, מה שצריך זה צריך להקים רשות ממשלתית. צריך מישהו מתוך משרד ראש הממשלה, משרד הרווחה לבד לא יכול לטפל בעוני. משרד החינוך לבד לא יכול לטפל בעוני. חייבת להיות איזושהי הסתכלות רב-ממדית, הוליסטית, שבאמת רואה את האופן שבו כל המשרדים האלה עובדים יחד ושמים לנגד עיניהם את האוכלוסייה שחיה בעוני כיד להתערבות ייחודית. ובעצם זה מה שהמודעות לעוני אומרת. המודעות לעוני או מה שהפרדיגמה אומרת, אנחנו צריכים לפתח מודעות לעוני. אנחנו לא יכולים לייצר מדיניות שהיא תתאים כביכול לכולם. היא לא מתאימה לכולם, קצת כמו שאומרים כשאנחנו עושים מדיניות ואנחנו רוצים שיהיה לראש הממשלה יועצת לענייני נשים או לענייני מגדר, שתשים כל הזמן, שתבחן איך המדיניות שמתקבלת, מה ההשפעות שלה וההשלכות שלה על נשים, בהנחה שהדבר הזה שהוא טריוויאלי, שנשים שונות מגברים וכולי וכולי, הוא לא תמיד נמצא במודעות ולא תמיד מתייחסים אליו.
מקבל התאמה.
נכון. אז אותו דבר, אנשים שחיים בעוני, שזאת קבוצת אוכלוסייה מאוד 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 גדולה, אנחנו מדברים על 20% מהמשפחות, קרוב ל-20% מהמשפחות בישראל, ושהמדיניות שמתקבלת, גם בתחום הבריאות, גם בתחום החינוך, בכל תחום ותחום...
של החיים שלנו. שאנחנו...
של החיים שלנו, okay. לגמרי. בכל התחומים האלה, אם אנחנו מסתכלים מהפרספקטיבה של אנשים שחיים בעוני, אנחנו רואים את המציאות קצת אחרת. והמודעות הזאת, והאופן שבו הדברים האלה קשורים זה בזה, מחייב איזשהו הסתכלות הוליסטית ודיבור בין כל, בין כל המשרדים האלה, והדיבור הזה לא קיים, לצערי הוא גם לא קיים גם היום, גם אחרי ועדת הללוף.
על אף שחלק מההמלצות כן היו קשורות.
בהחלט. מה שקרה בוועדה זה שאלי באמת חילק אותה למספר תת ועדות, ובכל תת ועדה ישבו מומחים בתחום, כלומר בתחום הרווחה ובתחום החינוך ובתחום הבריאות ובתחום התעסוקה, בכל התחומים האלה היו תת ועדות, ואני הייתי חברה בתת הוועדה שעסקה ברווחה, שגם היא התחלקה לשתיים לתת ועדה שעוסקת בשירותים האישיים, בטיפול האישי שניתן למשפחות, ותת ועדה שעוסקת בקצבאות. בכל אחת מתת הוועדות האלה הוגשו המלצות, וגם היו המלצות מתכללות, וההמלצות המתכללות של כל הוועדה באמת דיברו על זה, שצריכה להיות מודעות לעוני, ושצריך איזשהו גוף שיתכלל את כל הדברים האלה. זה לא קרה. זה באמת לא קרה.
האם צריך גוף חדש, או שאפשר למשל למנות אדם בכל משרד שאחראי לנושא, ואותם אנשים מהמשרדים השונים שאחראים לנושא של העוני, גם לנושא של העוני, או רק, לא משנה, נפגשים פעם ב, והם אין צוות כזה שידו בכל, משום שכל אחד מהם מגיע מתחום אחר.
אני לא יודעת להגיד מה עדיף, אני באמת לא יודעת להגיד, אבל אני חושבת שמשהו מן הדברים האלה צריך לקרות. אני חייבת להגיד שזה לא רק צריך לקרות ברמה הלאומית, זה גם יכול לקרות גם ברמה של הרשויות המקומיות. גם בכל רשות מקומית, וזו עוד אחת מההמלצות הכלליות של הוועדה, שבכל רשות מקומית, כל ראש עיר ימנה בעצם מישהו שיתכלל, תהיה ועדה שישבו בה מי שאחראי, על הדיור הציבורי בעיר, ומי שאחראי על הרווחה, ומי שאחראי על מנהל החינוך, או על אגף החינוך, ומי שאחראי על...
בריאות.
על בריאות, ומי שאחראי ונציגי קופות החולים, וכולי וכולי וכולי. וכל האנשים האלה ישבו ביחד ברמה המקומית, ויחשבו בעצם על האופן שבו הם נותנים שירותים לאנשים שחיים בעוני.
כן.
גם זה כמעט ולא קורה. לא כמעט, זה לא קורה. זאת אומרת, כדי שמדיניות, כדי שהמלצות, אפילו מצוינות של מדיניות, תהפוכנה למציאות, צריכים עוד כל כך הרבה דברים לקרות.
כן.
צריך לעשות לובי לכל אחת מן ההמלצות האלה. צריך להעביר אותם תקציבית. צריך שמישהו ימצא לנכון שזה באמת מספיק ראוי כדי לאמץ את זה.
כן.
צריך שאנשים בשטח באמת יבינו במה מדובר, ולא יהפכו את זה לסתם איזשהו טוקניזם, לסתם איזה מין אימוץ...
מושגים, כן, בלי לעשות בפועל את השינוי. מה שנקרא, ideas are commodity, the execution of them is not.
נכון.
רעיונות הם סוג של סחורה שיש בשפע, אבל ההוצאה שלהם או הביצוע שלהם, זה מה שקשה.
נכון.
תספרי לי לאיזה מסקנות הגיעה ועדת הללוף, ומה בכל זאת כן קרה, כי יש כאן כן היבט מאוד מאוד חיובי ומעניין לגבי ההטמעה של כל מיני רעיונות, שכמו שאמרתי בהתחלה, הגיעו מהאקדמיה, ובסופו של דבר גם פגשו את השטח.
חלק מהדברים באמת קרו, ותוכניות שונות קיבלו תקציבים, ויצאו לפועל במשרדים השונים. היה כאן עוד עניין טריקי, ש... תחשבי על זה כמה שזה טריקי. בעצם ועדת הללוף, אני חושבת שהייחוד שלה והכוח שלה היה זה שהיא נתנה המלצות למשרדים השונים. אבל מי שמינה אותה היה שר הרווחה. וכשהיא נתנה המלצות בתחום הבריאות או החינוך או הדיור, אז בעצם מי שצריך היה להוציא את זה לפועל זה השרים הרלוונטיים. הם לא מינו את הוועדה הזאת, והם לא בהכרח...
מסכימים
הם לא בהכרח מסכימים. הם לא בהכרח, זה לא חתום על שמם, הם לא יקבלו קרדיט על הדבר הזה, זה לא הוועדה שהם מינו, זה לא, זה מאוד, מאוד, מאוד.
איך הפוליטיקה נכנסת לכל מקום, אה?
הפוליטיקה נמצאת בכל מקום.
כן, 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 ממש. בגלל הקרדיט, נו, אז תחלקו את הקרדיט.
זה יותר מורכב מזה, זה באמת מאוד, מאוד, מאוד מורכב. ובסופו של דבר, שר הרווחה שקיבל את ההמלצות לידיו, ואימץ אותן, זמן קצר אחרי שהוועדה הגישה את המלצותיה, הממשלה הזאת כבר לא הייתה ממשלה.
אוי, איזה ייאוש.
כבר היו בחירות.
איזה ייאוש.
ואנחנו מתחילים הכל מחדש.
יאללה, אז מה בסוף קרה? איך כן ממשו משהו, או חלק מההמלצות?
תראי, ממשו ומממשים, כי היו המלצות טובות, וחלק מההמלצות היו באמת רלוונטיות, וצריך באמת להוריד את שיעור העוני, וכו' וכו' וכו'. אז חלק מההמלצות מומשו, אפשר להסתכל בדוח של מרכז טאוב, שמפרסם מדי שנה, מעקב אחרי המלצות ועדת הללוף, אפשר למצוא את זה באינטרנט, ועוקב אחרי הדבר הזה. אני יכולה לדבר כרגע בתחומים השונים, חלק מההמלצות אומצו. הדבר הכללי הזה, המתכלל הזה, שאני חושבת שהוא קריטי, לא קרה. במשרד הרווחה, גם בעקבות הדבר הזה, גם בעקבות באמת ההחלטה של משה כחלון אז, להוציא לפועל מהר, עוד בתוך תקופת כהונתו, תוכנית גדולה, שהוא היה מאוד 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 מחויב אליה, תוכנית שתטפל במספר גדול יחסית של משפחות בעוני. הוא רצה לעשות את זה, היה לו את התקציב לזה, הייתה לו הבטחה תקציבית משר האוצר.
שזה גם לא מובן מאליו.
לגמרי לא מובן מאליו. והוא עבד מאוד 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 חזק, הוא והמנכ״ל שלו עבדו מאוד 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 חזק, כדי שהתוכנית הזאת תצא לפועל מהר. באיזה מין צירוף מקרים, אני חושבת שזה באמת צירוף מקרים מאוד 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 מורכב, אותה תוכנית סטודנטים שסיפרנו עליה בפרק...
בפרקים הקודמים.
בפרקים הקודמים. שהתקיימה באוניברסיטת בן גוריון, זכתה אז כבר לשם מאוד מאוד טוב ונחשבה לתוכנית מאוד 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 מוצלחת. במשרד הרווחה, בלי קשר לוועדת הללוף אז, אנשים שהכירו אותי, אמרו לי, תקשיבי, התוכנית שלך מצליחה ומצליחה באמת לעבוד עם משפחות שעובדים סוציאליים עד אז סימנו אותם כמשפחות שבלתי ניתנות לטיפול. משפחות שלא ניתן לעשות איתם שינוי, הצליחו לעשות שינוי.
שזה גם אגב מעניין שהם שמו לב לזה, כי זה בדיוק מה שאת ישבת במשרד ואמרת, אז כשעשיתם את שיתוף הפעולה עם עיריית באר שבע, נכון?
נכון.
ישבת ואמרת, כל המשפחות שלא התקבלו לתוכניות אחרות, תביאו אותן לתוכנית הזאת.
אז באמת זה מה שהצלחנו לעשות באמת עם המשפחות האלה, ומשנה לשנה יותר ויותר. ומשרד הרווחה, בעיקר נורית וייסברג נקה, שהייתה אז מפקחת במשרד הרווחה, שוחחה איתי ארוכות אז, והייתה עסוקה בעצם בקידום של התחום של עוני. משרד הרווחה במקביל החליט שהוא שם לו את העוני ואת המשפחות בעוני כאיזשהו מוקד של התערבות, ורוצה לעשות שינויים משמעותיים בתחום הזה. ואז הם אמרו... תקשיבי, את הצלחת אמנם עם המשפחות האלה, אבל את הצלחת רק בגלל שאת עובדת עם סטודנטיות צעירות, וסטודנטיות מוכנות לעשות דברים לא מקובלים.
כלומר, הן מלאות מוטיבציה?
נכון.
ביחס לעובדת הסוציאלית הממוצעת בתוך השוק?
בדיוק. הן מלאות מוטיבציה, הן צעירות, אלה הן ילדים קטנים, הן מוכנות לעבוד יותר שעות, הן גם נתונות מאוד תחת השפעתך, את משפיעה עליהן, את...
השפעה ישירה.
בדיוק. ולכן את מצליחה. אבל עובדים סוציאליים לעולם לא ניתן יהיה ליישם את זה. וזה היה כמובן הרמה להנחתה, זה הייתה הזמנה.
כן, אז זה היה אתגר.
בדיוק, זה היה אתגר. ואז בעצם קרו כל הדברים האלה ביחד. משרד הרווחה הכיר את התוכנית ואת הפרדיגמה והתעניין בה. שר הרווחה היה לו כסף ורצה לעשות תוכנית גדולה שיהיה לה אימפקט על הרבה מאוד משפחות בעוני. ועדת הללוף... המליצה, ממש השתמשה במילים האלה, המילים האלה, מודעות לעוני, זה היו מילים שאני המצאתי אותם, ובתוך הוועדה, הם התקבלו, והם נכנסו, ופתאום כולם אמרו צריך מודעות לעוני, ומיכל כנראה יודעת לעשות מודעות לעוני. ואז איכשהו, במין צירוף מקרים כזה, אמרו יש לנו את התוכנית הגדולה הזאת, ואנחנו רוצים לעשות אותה, התוכנית הזאת שהשר מעוניין ושיש לה תקציב, ואנחנו רוצים לעשות אותה כתוכנית שהיא תהיה תוכנית לפי הפרדיגמה, לפי עקרונות הפרדיגמה. ובעצם עוד קודם, עוד שנה קודם, אנחנו מדברים על 2014-2015, זה הכל קרה מאוד 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 ביחד ובמקביל, כשנורית ממשרד הרווחה, המפקחת, אמרה לי, את לא תצליחי לעשות את זה עם, עם עובדים, אנחנו אז כבר, ב-2014, ממש במקביל לוועדה, יצאנו עם תוכנית פיילוט קטנה. משרד הרווחה, כן. יחד עם המוסד לביטוח לאומי, ויחד עם ג'וינט השלים, יצאו עם תוכנית פיילוט קטנה, לא כל כך קטנה, אבל תוכנית בשישה יישובים, בעשרה צוותים, לעשות בעצם את כל המודל של אותה התוכנית של הסטודנטים, תוכנית כן. ההכשרה לסטודנטים, עבודה פרטנית לשינוי חברתי, ליישם אותה בתוכנית שתפעל בתוך המחלקות לשירותים חברתיים עם העובדים הסוציאליים הקיימים. ולתוכנית הזאת קוראים תוכנית מפה, שזה ראשי תיבות של משפחות פוגשות הזדמנות. התוכנית הזאת התחילה לעבוד ב-2014, במקביל לישיבות של ועדת הללוף.
כן.
והיו לה כמה חודשים של הרצה, כאשר יצא לדרך וקיבלה את כל האישורים, התוכנית הגדולה ששר הרווחה רצה שתהיה, שזאת הייתה התוכנית שנקראת נושמים לרווחה במרכזי עוצמה.
אז עכשיו אני צריכה שתספרי לי גם קודם כל איך נבחרו השישה יישובים האלה, האם היו איזה שהם פרמטרים או שזה היה כמעט אקראי?
לא, היישובים נבחרו לא בצורה אקראית, משרד הרווחה יש לו פרמטרים שונים, לבחור יישובים, יישוב גדול ויישוב בינוני, ויישוב יהודי ויישוב ערבי, במקרה שלנו יישוב בדואי, אז היו איזה מספר יישובים ממילא, כשאנחנו מדברים על שישה יישובים, אז זה מעט,
כן.
זה מעט, אבל אני יכולה להגיד שגם תוכנית מפה התחילה בבת אחת בשישה יישובים, כי זו הייתה תוכנית קטנה, אבל ממש בתוך שנה אחרי שתוכנית מפה התחילה, זאת אומרת ממש כאילו במקביל, כשמפה עשתה את הצעדים הראשונים שלה, בערך חצי שנה אחר כך, התחילה לפעול התוכנית הגדולה הזאת, תוכנית נושמים לרווחה, שהתחילה לפעול במקביל, ב-108 יישובים.
וואו.
שזה כבר...
זה כבר סדר גודל גדול.
נכון, זה סדר גודל מאוד גדול, כי בסך הכל בישראל יש 245 או משהו כזה רשויות מקומיות, ו-108 יישובים
וואו.
זה כמעט כל היישובים שנמצאים באשכולות הנמוכים, באשכול הסוציו-אקונומי, שזה האשכול שמגדיר את החוזק של
האוכלוסייה
של היישוב של הרשות ושל האוכלוסייה על גבי מדדים סוציו-אקונומיים אז בעצם זה כמעט כל היישובים שנמצאים באשכולות הנמוכים באשכולות 1 עד 4
מה זה אומר? זה אומר שבאותם יישובים התחילו לתת הכשרה מחדש או שונה לעובדים והעובדות הסוציאליות?
אז אני יכולה לנסות ולהגיד מה היה המשותף בעצם לשתי התוכניות, אני יכולה אולי לנסות...
מפה ונושמים לרווחה.
נכון, אני יכולה אולי לנסות ולהסביר גם מה היה ייחודי.
כן.
אנחנו בעצם מייצרנו, מה שאנחנו אמרנו, כדי לייצר מודעות לעוני, בעצם צריך היה עכשיו להגדיל את הכל, לחשוב איך עובדים גם ברמה ארגונית, וגם ברמה של הכשרה, וגם בכל הרמות, בעצם איך מייצרים מערך ארגוני, שהוא יהיה מודע לעוני, בתוך מחלקות לשירותים חברתיים.
כן.
כן, אנחנו נשארים כרגע רק בתוך המחלקות. אנחנו חוטאים לצורך לעשות משהו הוליסטי.
כן.
כי אנחנו עוד אין לנו את האפשרות הזאת, ואין לנו את המנדט לזה לגמרי וכולי. והתוכניות האלה יוצאות מתוך משרד הרווחה, שזה מה שהוא יכול לעשות. מה שמשותף היה, או המערך הארגוני, אמר ככה, מה שצריך זה מין פרח כזה, אני מציירת את זה כמו פרח. במרכז של הפרח הזה, נמצאים יחסים שמבוססים על קרבה. זאת אומרת, העובד הסוציאלי צריך לייצר עם הפונה, עם המשפחות, יחסים שמבוססים על קרבה. יש ליחסים האלה כמה מאפיינים, הם צריכים להיות קבועים, הוא צריך לראות אותם פעם בשבוע. זה דבר שקשה מאוד להשיג אותו במציאות הנוכחית של המחלקות לשירותים חברתיים.
בדרך כלל מטופל או מטופלים פוגשים את העובד הסוציאלי פחות?
אז בואי אני אגיד לך, הממוצע של המשפחות שעובד סוציאלי במשרה מלאה, אמור לעבוד איתם, הממוצע בארץ הוא יותר גבוה מ-120 משפחות. לעובד סוציאלי במשרה מלאה יש יותר מ-120 משפחות בממוצע, זה אומר שבמקומות מסוימים יש לו גם 200 ו-250 משפחות שהוא מטפל בהן.
זה לא הגיוני בשום צורה.
נכון.
וואו. אז אין סיכוי לפגוש פעם בשבוע את המשפחה.
אין סיכוי לפגוש גם פעם בחודש.
כן.
נכון. חלק גדול מהמשפחות הוא לא פוגש אותן, הוא לא יכול לפגוש אותן כמעט בכלל, ואולי הן גם פחות זקוקות. הוא אמור לעשות איזושהי חלוקה של אינטנסיביות הטיפול במשפחה לפי הצרכים שלה, אבל בפועל זה לא מייצר את האפשרות האמיתית של העובד הסוציאלי לעבוד עם המשפחות, גם אלה שהוא חושב שהוא רוצה או צריך או יכול, כן. או היה יכול לסייע להם. כן. אין אפשרות.
אז דבר ראשון ביחסי קרבה, את אומרת, אחד המאפיינים זה מפגש שבועי, קבוע.
נכון, נכון. זה אומר, את מבינה שזה אומר שבשביל לייצר עבודה סוציאלית מודעת עוני, צריך בעצם יותר מלהכפיל, זו הייתה אחת ההמלצות של ועדת הללוף, שהקייס לואוד של כל עובד סוציאלי במשרה מלאה, יהיה לא יותר מאשר 60 משפחות. זה אומר להכפיל את מספר העובדים הסוציאליים בישראל.
כן.
זה אומר להקים עוד, להכפיל את המבנים, כי צריך חדרים שכל העובדים הסוציאליים האלה ישבו בהם.
כן.
זה אומר להכפיל את המנהלים.
כלכליות מטורפות.
יש לזה משמעויות כלכליות, אני לא יודעת אם מטורפות, יש לזה משמעויות כלכליות ניכרות, נכון, אבל אם רוצים...
כן, התכוונתי לא להגיד שזה לא אפשרי, כן. כמובן.
יש לזה משמעויות לא רק כלכליות, יש לזה משמעויות... צריך לדמיין את זה. אף אחד בכלל לא מדמיין את זה.
כן.
כדבר אפשרי.
אז מפגש שבועי זה אחד המאפיינים של יחסי קרבה, מה שנמצא במרכז הפרח שלנו.
נכון.
מה עוד?
זה אומר, מעבר למפגש שבועי, זה אומר באמת לייצר את היחסים האלה של הקרבה. זה אומר שאם המשפחה לא מגיעה, והרבה פעמים היא לא מגיעה, בפרט בהתחלה, נדרש לעשות איזה חיזור, וזה אומר ללכת אליה הביתה. זה גם כן לוקח עוד קצת אפילו זמן, זה נכון. יותר מאשר השעה השבועית הזאת.
נכון. וסיפרת לי על זה, על הצורך הזה לפעמים ללכת לביקורים
נכון.
בבית.
נכון, ללכת ממש לפגישות בבית. ממש ללכת לפגישות בבית. Mm-hmm. זה אומר שלפעמים, מכיוון שאנחנו מדברים על משפחות שמתמודדות עם... עוני מייצר המון 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 מצבי משבר יומיומיים, כל רגע. פה מפטרים, ושם הוצאה לפועל, ופתאום יש איזה חוב, ופתאום מסלקים את הילד מבית...
וכמה לחצים במשפחה יש בגלל זה.
נכון. אז זה מייצר את זה שלפעמים הפונה או הפונה או המשפחה רוצים לדבר עם העובד הסוציאלי עכשיו דחוף, לא לחכות שבוע, כי שבוע זה המון 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 זמן כשאתה במשבר. וזה אומר שלפעמים... אנחנו, העובד הסוציאלי, צריך להיות זמין בשביל הפונים, ממש לתת את הפלאפון שלו, שזאת לא פרקטיקה מקובלת במחלקות לשירותים חברתיים.
כן.
ואי אפשר כמובן לתת את הפלאפון ל-120 או יותר משפחות. זאת אומרת, היחסים האלה של הקרבה, זה אומר אינטנסיביות של קשר, זה אומר גמישות בקשר, זאת אומרת נכונות להיפגש בכל מיני מקומות, בכל מיני זמנים, זה אומר להחזיק את הפונה לנגד עיניי.
כן.
ולהתייצב לצידו, אוקיי?
זה במרכז הפרח.
אז זה מרכז המעגל. כדי שזה יתקיים, נדרש מערך ארגוני. העובד הסוציאלי לא יכול לבד לעשות את הדבר הזה.
ברור.
בלי תמיכה. ומה שנדרש בעצם, זה כמה דברים. הדבר הראשון שאנחנו אומרים, זה שהעובד הסוציאלי צריך תקציב גמיש. הטענה שלנו הייתה, וזה דבר שהתקבל, זו גם הייתה אחת ההמלצות של ועדת הללוף, של העובדים הסוציאליים יהיה תקציב גמיש, זה אומר שלרשות העובד הסוציאלי, ובעצם לרשות כל משפחה שמשתתפת בתוכנית, ואנחנו חושבים שזה צריך להיות לרשות כל המשפחות שחיות בעוני,
כן.
יש תקציב שנתי, שנועד לשימושם. התקציב הזה בתוכנית נושמים לרווחה, עומד על קרוב ל-8,000 שקל לשנה למשפחה. זה לא הרבה כסף, זה מעט מאוד כסף, אבל זה כסף שהמשפחה יכולה להחליט מה לעשות איתו, כאיזשהו סוג של סכום, שהוא באמת עומד לרשותה, והוא יכול לשמש אותה למטרות שונות.
כן, לא זה, רק לעת צרה, כן?
זה יכול להיות לעת צרה אם המשפחה מחליטה. זה יכול לשמש כדי לצאת לקורס תעסוקתי, או כדי לפתוח איזשהו עסק קטן, כדי לרכוש משהו. זה יכול להיות כדי...
לשלוח את הילדים לחוג.
בדיוק. או לקייטנה בקיץ, שזה אחת הבעיות...
אחת התקופות הקשות.
הקשות והאיומות, איומות, איומות של משפחות בעוני. או לפעמים כדי לרכוש ריהוט בסיסי לבית, כדי לשלם חוב, כדי...
לכל דבר.
לכל דבר, באמת לכל דבר. התקציב הגמיש הזה, הוא אמור להיות גם גמיש, זאת אומרת, גם מיועד לכל דבר כמעט שהמשפחה מוצאת לנכון, וגם הוא אמור להיות זמין. זאת אומרת, בניגוד לכספים אחרים שלפעמים אפשר לקבל באמצעות מערכת הרווחה, הם לא זמינים. זה לוקח חודש וחצי עד שאתה מקבל אותם.
ויש בירוקרטיה, אני מניחה, בדיוק. סביב הסיפור.
בדיוק.
אז כאן זה ממש כמו איזה חשבון בנק שיושב אצל העובד הסוציאלי.
נכון.
והמשפחה יכולה להשתמש בו.
נכון. והוא זמין, והוא יחסית זמין באופן מיידי.
כן.
בלי בירוקרטיה. 8,000
שקלים.
8,000 שקלים לשנה למשפחה.
כן.
כשמשפחות נכנסות לתוכנית, הן נכנסות בעצם לשנתיים. אז גם במפה וגם בנושמים לרווחה, עובדים סוציאליים קיבלו מספר משפחות, אני אסביר עוד רגע איך, שאיתם הם אמורים לעבוד שנתיים, ללוות אותם שנתיים, ובאופן אינטנסיבי כזה והוליסטי, ועומד לרשותם הסכום הכסף הזה.
אז זה תמיכה אחת ביחסי הקרבה או בעובד הסוציאלי כדי שיצליח להיטיב את עבודתו.
נכון. הרכיב השני הוא הרכיב של... מיצוי זכויות, מיצוי זכויות אקטיבי. שהזכרנו את זה באיזה...
בפרק הקודם, נכון.
בכמה מילים. ומיצוי זכויות אקטיבי זה דבר מאוד מאוד גדול. בעצם מה שאנחנו אומרים, זה שמכיוון שאנחנו יודעים ומבינים, ויודעים גם מהמחקרים, ממחקרים שנעשו גם בארץ וגם בעולם, מחקרים רבים, שמראים שדווקא המשפחות, ככל שהן יותר שוליות, יותר עניות ופחות משכילות, הן מצליחות למצות את הזכויות שלהן במידה קטנה יותר. גם זכויות קיימות, שלא לדבר על יש הרבה דברים שאין זכויות לגביהם.
כן.
אבל גם זכויות קיימות הם לא מצליחים למצות. כמו שאמרנו, גם כי הם לא יודעים, גם כי הם נופלים בתהליך של הבירוקרטיה.
גם מיקרואגרסיות.
גם מיקרואגרסיות, כל הדברים האלה ביחד. אנחנו אמרנו שאנחנו רוצים שהעובד הסוציאלי הזה... הוא יהיה לו חוש ריח, והוא יוכל ללוות את האנשים במיצוי זכויות הזה כשהם נתקעים. הוא גם יוכל לשאול אותם, האם הצית את הזכויות שלך, והוא גם יוכל ללכת איתם אם צריך לביטוח לאומי, או להוצאה לפועל, או לעמידר, או לכל המקומות האחרים, או לחברת חשמל. הוא גם ידע למי להרים טלפון. זה דברים שלוקחים המון, המון, המון זמן. מכיוון שהעובד הסוציאלי שלנו הזה, שהוא גם אמור להיות מומחה בטיפול, והוא גם אמור לעשות ביקורי בית, והוא גם אמור ללכת לכל המקומות האלו, הוא לא יכול להצליח לעשות את הכל.
ועם נייד זמין.
בדיוק. הוא לא יכול להצליח לעשות את הכל.
וואו.
בעצם אנחנו אמרנו, לכל צוות שקיים ברווחה, צריך שיהיה עובד סוציאלי מיוחד. בעצם יצרנו תפקיד חדש, יש מאין, שנקרא עוס מיצוי זכויות.
עובד סוציאלי למיצוי זכויות?
נכון.
אז הוא העובד הסוציאלי שמתרוצץ כדי לעזור לא, לכולם?
לא, הוא לא יכול, כי גם הוא יש לו כבר פה מאות משפחות בצוות.
אז הוא ממשיך לטפל במשפחות.
לא, העוס מיצוי זכויות הוא המומחה בצוות למיצוי זכויות. הוא אמור לתמוך בעובד הסוציאלי בעוס המשפחה, מה שנקרא.
כן.
שעוס המשפחה, עובד משפחה, הוא זה שפוגש את המשפחה ונמצא איתה בקשר. והוא, כשהוא מבין שיש לו בעיה עם...
זכות מסוימת, עם זכות מסוימת או השגתה.
נכון, והוא לא מכיר את כל הפקידים הרלוונטיים בכל הסוכנויות החברתיות הרלוונטיות, הוא רץ לעוס מיצוי הזכויות.
של הצוות שלו.
של הצוות שלו, ואומר לו, תגיד, מה עושים במקרה הזה והזה? ועוס מיצוי הזכויות מחליט בעצם יחד עם עוס המשפחה איך לפעול במקרה הזה.
כן.
האם כדאי שעוס המשפחה ילך עם המשפחה, האם לפעמים המשפחה יכולה ללכת לבדה, לפעמים עוס מיצוי הזכויות נדרש ממש להתערב. עוס מיצוי הזכויות הוא משאב שאמור לעזור לכל העוס עם משפחה בצוות שלו, להיות...
למצות זכויות, למצות עבור זכויות. המטופלים שלהם.
להיות על זה, כאילו. להיות על מיצוי הזכויות.
כן, זה עלי כותרת נוסף.
זה עלי כותרת נוסף. עלי הכותרת הנוסף, עוד אחד, שחשוב מאוד מאוד מאוד, זה של עבודה קהילתית ופרקטיקת מדיניות. בעצם אמרנו הרי שאנחנו גם מסתכלים על עוני כעל סוגיה של מדיניות, ואנחנו לא רק, אין לנו את האשליה הזאת שאנחנו יכולים להוציא מעוני משפחות אם אנחנו רק נשיג אצלם שינוי התנהגותי.
כן.
כי צריך גם מקומות תעסוקה וגם לשנות את מערכת החינוך וגם 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 וגם. מי יעשה את כל זה? אז בעצם אנחנו רוצים בתוך, במקביל, בכל אחד מ-108 יישובים האלה שקם בהם נושמים לרווחה, קמו מרכזים שנקראים מרכזי עוצמה, וזה בעצם מרכזים למיצוי זכויות. שם גם יושב פיזית כביכול האוס מיצוי זכויות של הצוות, mm-hmm. וגם יש פונקציה של עבודה קהילתית, של עובד קהילתי, שאמור יחד עם האוס מיצוי זכויות ויחד עם האוס משפחה, לחשוב על פרקטיקת מדיניות, בעצם לבחור נושא שעליו הם רצים בפרקטיקת מדיניות. כן. והם יכולים לשתף את המשפחות, כמובן, המשפחות שותפות, והעובדי משפחה שותפים, וכולם שותפים, כי פרקטיקת מדיניות זה לא דבר שאדם אחד עושה לבד. זאת אומרת, כדי ללכת לעשות שינוי, אם זה במדיניות של היישוב, ואם זה במדיניות ממש ממשלתית, צריך לעשות הרבה מאוד דברים, צריך לחבור לעוד ארגונים, צריך לייצר לובי, צריך לכתוב נייר עמדה, צריך לייצר תמיכה, צריך לעשות המון דברים.
אז הבן אדם הזה הנוסף, החוליה הנוספת, הוא צריך להבין במדיניות ציבורית, להבין איך להניע תהליכים בתוך המערכת, כמו שאת אומרת, או ברשות המקומית או בממשלתית, ממש להיות הבן אדם שיודע איך להשתמש בערוצים הקיימים, במשאבים הקיימים, נכון. בכוח האדם הנכון, כדי לגרום לדברים לקרות.
לגמרי. לגמרי, זה באמת מומחיות, הוא צריך להיות מומחה כן. לפרקטיקת מדיניות.
בטח, זה
ככה, מצוא זה, לכם זה, דבר. זה, זה, זה תחום שלם, שמאוד מאוד מאוד מתפתח בשנים האחרונות, בזכות עבודה רבה של קולגות שלי, בעבודה סוציאלית, שמפתחים את התחום הזה של פרקטיקת מדיניות.
כן. יש עוד עלי כותרת?
יש עוד שני עלי כותרת, שזה של הכשרה והדרכה. זאת אומרת, העובדים הסוציאליים האלה, באמת צריכים, להיות מסוגלים גם לקבל הכשרה ייחודית כדי לעשות את כל הדברים האלה, כדי לעשות את הביקורי בית האלה, את המפגשים בבית, כדי לדעת איך לייצר את היחסים מתוך קרבה האלה, איך לעשות את ההתייצבות לצד, איך לעשות את ההכרה הזאת שדיברנו עליה, איך לדבר על מיקרואגרסיות, איך לשאת את הכאב הזה של משפחות, כי ברגע שמתקרבים אליהם שומעים סיפורים שאף אחד לא רוצה לשמוע.
כן.
פשוט אף אחד לא רוצה לשמוע.
עדיף היה לא לדעת מה שנקרא.
נכון, כן. נכון. אז בשביל זה גם צריך הכשרה בסיסית, שזאת הכשרה שאנחנו פיתחנו בעצם, במשרד הרווחה, עם משרד הרווחה.
שהיא נשענת על ההכשרה שניתנה לגמרי, לסטודנטיות בזמן?
לגמרי. היא נשענת על קורסים שאני עשיתי בעצם באוניברסיטה לאורך שנים, ועל ההכשרה של הסטודנטיות.
כן.
ופיתחנו אותה לכלל איזה מודל שניתן להכשיר, והוכשרו בו. אני חייבת להגיד שהוכשרו בו, משנת 2014, כ-3,000 עובדים סוציאליים.
וואו.
כן.
משמח.
כן. גם עובדי משפחה, אבל גם תחשבי, זה לא מספיק עובדי משפחה.
נכון.
צריך את ראשי הצוותים, צריך את המנהלים, צריך את המפקחים, כדי שהם ידעו לפקח, כדי שהם ידעו לנהל
על השיטה הזאת.
סוגים חדשים של פרקטיקה.
כן, כן.
צריך גם את הקולגות, כי נוצר פתאום מצב שבהתחלה הכשרנו רק את העובד האחד, אבל העובד האחד הזה מצא שהוא לא יכול לייצר פרקטיקות אחרות מאשר הקולגות שלו,
כן.
כי הם לא נותנים לו תמיכה.
נכון.
וכי הם לועגים לו.
הוא לא יכול לשתף גם, אין לו עם מי להיוועץ או סתם לחלוק.
נכון, או הם אומרים לו, אתה טועה. או מתחילים להיות ויכוחים בתוך הלשכה, בתוך הצוות.
ולכן, כשאת אומרת הוליסטי, זה באמת המצב. הכל צריך להיכנס לתוך המחבש הזה של השינוי, כדי שאפשר יהיה לייעל אותו, כדי שהוא באמת יביא לתוצאה הרצויה, משום שאם הדבר, רק איזו חוליה אחת משתנה, אז היא פועלת במין, אפילו לא וקום, אלא ההפך, היא פועלת בסביבה שדוחה אותה, שלא מאפשרת לה להתקיים.
לגמרי. אז הרכיב הנוסף שכדי לאפשר לה להתקיים הוא באמת הרכיב של הדרכה מתמשכת,
mm-hmm.
שזה גם כן משהו שלא קיים היה במחלקות לשירותים חברתיים באותה צורה עד אז. זה באמת איזה מין כאילו להכניס שפה חדשה של מקצועיות לתוך המחלקות לשירותים חברתיים. ולהגיד, אנחנו נותנים הדרכה, ההדרכה הזאת היא הרבה פעמים הדרכה חיצונית, זאת אומרת אנשים שהוכשרו בפרדיגמה שהם עובדים סוציאליים בכירים,
כן.
שחלק מהם הם דוקטורנטים שלי, הם אנשים שעובדים איתי הרבה מאוד שנים, והפכו להיות
שליחים,
שותפים ושליחים של הדבר הזה, והם בעצם עוברים מיישוב ליישוב, ונותנים הדרכות קבוצתיות, לא רק פרטניות, לא רק לעובד סוציאלי אחד, אלא לצוותים שלמים, יחד עם ראש הצוות, כדי שגם ראש הצוות ידע לעבוד בשפה הזאת.
כן.
ונותנים את ההדרכות האלה באופן קבוע, בעצם משנת 2014.
ויש איזשהו ליווי כדי לוודא שהצוות הפנים את שיטות העבודה החדשות, והדברים הסתדרו, וכל מיני קשיים בתוך הצוות נפטרו כבר, והמעבר היה מה שנקרא כמה שיותר חלק אל המערך החדש הזה?
הליווי הוא באמת הליווי של ההדרכה, mm-hmm. מצד אחד, והליווי של משרד הרווחה, זאת אומרת של הפיקוח וכולי מצד שני, וההנהלה, בכל צוות יש ראש צוות, מעל ראש הצוות יש מנהל, מעל כן. המנהל יש מפקח וכולי וכולי וכולי, אבל להגיד שזה עובר חלק, זה לא יהיה, כן. זאת לא תהיה הדרך הנכונה לתאר את זה. אני לא יודעת אפילו אם אפשר לצפות לזה. זה עובר, זה מורכב מאוד מאוד מאוד,
כן.
זה שינוי בתפיסה, זה שינוי בדרכי עבודה, זה שינוי בהמון המון דברים, זה מערער על הרבה מאוד הנחות יסוד, ועל הרבה מאוד סכמות מקצועיות שהיו נהוגות עד אז.
וסכמות, אין לזלזל בהן, הן ממש הופכות להרגל, וההרגלים שלנו קשים לשינוי.
נכון.
והרבה פעמים זה נראה לנו פתאום מוזר להכניס איזשהו שיטת עבודה חדשה, זה יכול ממש לטלטל, באמת לא פשוט. אני רוצה לשאול אותך, מה היה מאז? זאת אומרת, אנחנו היום ב-2019, 2020, מה קרה מאז? האם התוכניות ממשיכות? באיזה סדר גודל? האם את רואה איזשהו שינוי אולי כבר בשלבים אפילו יותר מוקדמים, אולי כבר האקדמיה מכשירה את הסטודנטיות שיצאו לדרך ולא, ואז לא תצטרכי מה שנקרא לעשות להן הכשרה מחודשת לפרדיגמה מודעת העוני.
זה מאוד 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 מורכב. מצד אחד כל הדברים האלה קורים. אני יכולה להגיד שבשביל לעשות שינוי כזה גדול, נדרשים המון 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 תהליכים. זאת אומרת, אי אפשר, אני חושבת שזה נאיבי לחשוב שאפשר יהיה, את יודעת, לגמור להכשיר את האנשים.
בוודאי שלא.
כל הזמן.
כן.
גם ההכשרה, לדוגמה, בנוסף לכל הדברים האלה, משרד הרווחה אמר, אנחנו רוצים באמת, לא רק שאני, בעצמי, בגופי, או האנשים שאני הכשרתי, יהיו אלה שמכשירים עובדים. כי אם אנחנו מדברים על סדרי גודל גדולים, הרי זה בלתי אפשרי בעצם להחזיק את זה ככה. Mm-hmm. אז משרד הרווחה בעצם מימן, וזה דברים שהיום עדיין עובדים, חלק מהם כבר עלו לרשת, בעצם גם לרשת וגם, אני אגיד למה, בעצם מימן גם כתיבה של ספר שאנחנו עדיין עובדים עליו,
וואו.
ממש בימים אלה, ספר הכשרה, שיאפשר בעצם שמקפל בתוכו את כל העקרונות, גם התיאורטיים וגם הפרקטיים של הפרדיגמה, והוא יהיה ספר שיוכלו גם כל עובד סוציאלי יוכל לקרוא אותו וללמוד ממנו, וגם מי שמלמד עבודה סוציאלית מודעת עוני, בעצם יוכל ללמוד מתוך, ללמד מתוך הספר הזה. זה ממש ספר הכשרה עם מערכי שיעור וכולי.
נהדר.
אז זה ממש דבר אחד, ובנוסף לזה ולצד הספר הזה, בעצם משרד הרווחה מימן מספר סרטים שנמצאים על הרשת, וחלקם כבר עלו לרשת וחלקם ממש עולים בימים אלה.
שהם הכשרה דיגיטלית, הכשרה מקוונת?
נכון.
גם
סרטים שעוסקים בסוגיות שונות, יש סרט על התייצבות לצד, יש סרט על השאלה מהו עוני, יש סרט שנקרא שאלות ותשובות על עוני ועל הפרדיגמה, שזה שאלות שונות שחוזרות ונשנות כל הזמן.
בכל הדרכה,
נכון, כן. נכון. אז למה הם לא יוצאים לעבוד? אז למה הם לא מתכננים אחרת את התקציב? אז למה, אז תסבירי לנו במונחים של הפרדיגמה, איך אפשר להתמודד עם זה שהפונה מבקשת שלוש פעמים חשמל ויש לה פלאפון יקר.
טוב, זה חשוב שהידע הזה יהיה נגיש וזמין
נכון,
לעובדים ולעובדות הסוציאליות.
נכון. ויש סרטים שגם מצולמים בהם עובדים סוציאליים. סרט על מיצוי זכויות, שכל מי שמדבר בו זה עובדים סוציאליים למיצוי זכויות. יש סרט שכולו סרט של פונים, של משפחות, שמדברים על עוני. כן, שמדברים על עוני. וגם על התהליך. כן, 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 זה סרט שעדיין לא, זה סרט מקסים, 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 שעדיין לא עלה, וממש צריך לעלות בימים אלה לרשת.
מיכל, אנחנו לקראת סיום, במונחים אקדמיים, יש איזו תקופה מכובדת, אבל עדיין לא מספיק ארוכה, אבל היא מכובדת כדי גם להתחיל לבדוק איך השינויים שקורים בשטח משפיעים. איך הם משפיעים על מה שהיה היעד הראשון, על המצב של העוני בישראל, על אותם 19% מהמשפחות בישראל שחיות מתחת לקו העוני, ואולי אנחנו נלמד בפרק הבא איך בודקים את זה, איך אתן ממש מייצרות מערך של מדידה והערכה לתוך התוכניות הסבוכות האלה, שגם הן לא חופפות, לא כולן זהות זו לזו, ואני מניחה שגם בין היישובים יש הבדלים, ו אני אשמח שזה מה שנייחד לו את הפרק הבא. רק במילה אחת תגידי, חזרת לאקדמיה מאז?
כן, בוודאי, בוודאי. זה כבר, אנחנו מדברים בשנת 2015-2016 בעצם הייתי במשרד הרווחה באופן מלא, ומאז אני באקדמיה ועדיין מלווה בצורות שונות,
כן.
גם בעצמי וגם הסטודנטים שלי, אותם, הם כבר לא סטודנטים שלי, הם כבר כולם דוקטורים, ואנשים מאוד 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 רואים בזכות עצמם, אבל אנחנו עדיין עובדים ביחד כל הזמן, אנחנו כן. עדיין מלווים את, את כל הפרויקט הגדול הזה, יחד עם עוד הרבה אנשים אחרים. אני חייבת להגיד שהמון המון המון אנשים, זה מדהים כמה אנשים מדברים את הפרדיגמה, גם בג'וינט השלים וגם בקרן רשי וגם במשרד הרווחה, וגם המון אנשים עוסקים בזה. זה הרבה, זה
איזה כיף,
זה גדול,
כן, יש בזה הרבה הרבה עידוד. אז נסכם את הפרק.
כן,
בישראל 19% מהמשפחות חיות בעוני. בשנת 2013 קמה ועדה ציבורית למלחמה בעוני שבראשה עמד אלי אלאלוף. גם את, מיכל, ישבת בוועדה, ובמהלכה השתרש המושג מדיניות מודעת עוני. וההמלצות שפורסמו בשנת 2014 מנוסחות גם הן בעזרת המושג הזה. הוועדה הציבה יעד של ירידה בתחולת העוני עד לרמה המקובלת במדינות הרווחה תוך עשור. כלומר, צמצום שיעור המשפחות שחיות בעוני מ-19% ל-11%. כדי להשיג את היעד, המליצה הוועדה לראות בעוני ולעסוק בעוני לפי הפרדיגמה של מודעות לעוני, שלא מפרידה בין חינוך לבריאות, תעסוקה ועוד, אלא רואה בהם נתחים בחיינו ששלובים זה בזה וקשורים כולם במצב העוני השגרתי. כדי להטמיע את ההמלצות במערכת הקיימת של עבודה סוציאלית, היה נחוץ לבצע שינויים רבים בדרכי החשיבה והעבודה של עובדים ועובדות סוציאליות ובמערך התמיכה בהם. דימינו את השינוי במבנה החדש לפרח. במרכז הפרח ישנו העיקרון של יחסי קרבה בין העובדת הסוציאלית והמשפחה. יחסי הקרבה מצריכים מפגש שבועי קבוע, זמינות של העובדת הסוציאלית במצבים דחופים, מפגשים בבית כשצריך ופרקטיקות נוספות. למדנו שכדי להצליח לייצר יחסי קרבה, עובדת סוציאלית ממוצעת צריכה לטפל ב-60 משפחות לכל היותר, בעוד שהיום עובדת סוציאלית בישראל מטפלת ב-120 משפחות בממוצע. סביב יחסי הקרבה חשוב לדאוג לעובד סוציאלי אחד בצוות שמומחה או אחראי למיצוי זכויות. חשוב לוודא שבצוות יהיה גם עובד סוציאלי שאחראי על פרקטיקת מדיניות. חשוב לספק לעובד הסוציאלי תקציב גמיש לעבודה עם כל אחת מהמשפחות שבהן הוא מטפל. תקציב שנתי שיאפשר מענה למשפחה לפי צרכיה המשתנים במהלך השנה ולפי סדר העדיפויות שלה, בדיאלוג עם העובדת הסוציאלית. עלי כותרת משמעותיים נוספים הם מערך הכשרה ומערך הדרכה לעובדים סוציאליים בשפה הערבית ובשפה העברית, שיבטיחו את ההתאמה של המערכת כולה לשינוי. אם רק חוליה אחת תשתנה, לא ייווצר מרחב פעולה שמאפשר את שינוי השיטה באופן מלא. למדנו ששינויים מהסוג הזה הם מורכבים מאוד, כרוכות בהם סוגיות תקציביות, כרוכים בהם שיקולים פוליטיים, ובעיקר הרבה מאוד זמן. בפרק הבא נלמד אילו שינויים כבר התרחשו וכיצד הם משפיעים על העובדים והעובדות הסוציאליות, על המערכת ועל המשפחות החיות בעוני. תודה רבה לך, פרופסור מיכל קרומר נבו, חוקרת בחירה ומרצה במחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקירנית הסדרה, ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור עליכם, ותודה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים של המעבדה. אני גיל מרקוביץ', נשתמע בפרקים הבאים.
tricks.